אמר רבי יצחק בר שמואל אמר שלוש משמרות הרי הלילה, אבל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי וגיליתי את בניי לבין עובדי כוחרי. יש דברי הביתה שביערה חיסרון הניכר בכל משמר בפני עצמו ממצוות המעשיות ומשלמות המידות ומתורה נגלית ונסתרת כפליים לתושייה. הוסיף על ביעור שכל המדרגות כלולות זו בזו ובכל חלק מהם ניכר חיסרון כולם. והנה בית המקדש נקרא בית השם והיכל השם, ונראה שבמלך בשר ודם יש הפרש כשנאמר על מקום שבתו בית המלך או היכל המלך, בזה שבית המלך מציין על שענייני המלכות נעשים בו, כי הבית יורה על כל הנלווים גם כן כדרך ענייני מלכות שהשרים והסגנים בכללה, אבל היכל הוא יוכל כדי להגדיל את מעלת המלך בלבד. ולדעת כבוד המלך, ולדעת כבוד המלך מצד היותו יושב בהיכל נכבד. וזה הפרש, נראה לומר, בין מצוות התורה המפורשות, בין מצוות התורה המפורשות, לבין מידות הטובות הכוללות. שמצוות התורה שהן ארוחות בשיעורן מפי עליון ברוך הוא, הן ענייני המלכות, שעל פיהם העולם מתנהג ברצון השם ידברך. והמידות הטובות הן מכינות יותר את לב האדם לדעת את השם ידברך וכבודו. על כך, מצד שבית המקדש היה מרכז הקדושה ועל ידו נשפעה קדושה גדולה בעבודת ישראל לכל מצוות וגם טהרה בלב והכשר לכל מידות העיקרות, נקרא נגד ענייני המצוות והעבודה מעשית בית השם, ונגד קדושת המידות היכל השם. על כן מקביל נגד פני שור ופני אריה, אמר שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, והנה המצוות הן שור של הדבקות הנפש באור אלוקי בעולם הבא. אומנם המידות מכשירות את הדבקות גם כן בעולם הזה, כדי שתהיה מוכנת לנבואה. מיד שקדושת המצוות פועלות גם כן תכליתן בדור בית המקדש, אלא שאין תאונת קדושה, קדושתן דומה לבזמן שבית המקדש קיים, אבל תכלית המידות שהוא אור הנבואה נגנז לגמרי. כדי אמר קהל ברוך בן נריה וירמיה, הנה אשר בניתי אני הורס ואתה תבקש לך גדולות. על כן אמר אצל ביתי חורבן דמשמע שניתן זיבו אבל נשאר עיקרו, ואצל היכל שריפה. ואחר כך אמר רבי, גיליתי בניי לבין האומות לבין עובדי כוכבים, שזהו שורש ביטול תורה משני הפנים כדברי חז"ל, כיוון שגלו ישראל במקומה ואיך ביטול תורה גדול מזה, כי רק מציון תצא תורה. זה עוד לא קשה להבין. אמר רבי יצחק בר שמואל אמריו, שלוש משמרות עבי הלילה, אבל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין עובדי כוכבים. ויש לומר על פי דברינו הקודמים שרב מפרש דברי הברייתא שבירה חיסרון הניכר בכל משמר בפני עצמו ממצוות המעשיות ומשלמות המידות, עם תורה נגלית והנסתרת כפלאה עם תושייה. הוסיף רב ביאור שרב יצחק בר שמואל אומר בשמו, הוסיף רב ביאור שכל המדרגות כלולות זו בזו ובכל חלק מהן ניכר החיסרון כולן. זאת אומרת, לא רק כמו שהבנו עד כאן שבכל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא שואג, אלא מסביר רב שרבי יצחק בר שמואל מביא את רב מה הוא אומר בכל נשמע ונשמע. הוא לא רק שואג כמו שלמדנו עד כאן בשם רבי ליעזר, שהשם ימרו משאג ומון קודשו ייתן קולו שאוג ישאג על נבאו, אלא כל פעם שהוא שואג הוא אומר אוי לי מעניין. אני עכשיו רואה שלרב יש גרסה אחרת ממה שיש בגמרא למעלה. הוא אומר אוי לבנים שבעבנותיהם נחרבתי, והוא גורס אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את יחלי והגליתי את בניי לבין עובדי כוכבי. טוב, על כל פנים השאגה מתפרטת באמרה אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי יחלי והגליתי בניי לבין עובדי כוכבי. כל משמר הוא משמר. המשמר ראשון זה שאגה שוודאי עניינה כנגד פני השור, שנייה כנגד פני אריה, שלישית כנגד פני הנשר אדם, וכמו כמו שראינו פסקאות הקודמות. מכל מקום, גם בשאגה הראשונה כבר יש הזכרת כל הבחינות כולם. הוסיפו אף ביאור שכל המדרגות כלולות זו וזו, וכל חלק מהם נקרא חיסרון כולן. כבר בפני השור, שזה השלמות המעשית של השאגה של תחילת הלילה, של השמורה הראשונה, מכל מקום שם כבר מתפרט החיסרון, הן על הבית, הן על היכל, הן על הגליית בני לבין האומות. שהם שורשים הגורמים או על כל פנים הם מבטאים את בחינת החורבן הנפעלת מן המעשיות, וכנראה מן המעשיות המעשית, מן המעשיות המידותית ומן המעשיות התורית, הן המגלית אלה נסתרת, וכן במשמרת השנייה מן המידותיות המעשית, המידותיות המידותית, המידותיות התורנית וכולי. על כל פנים, בכל אחד מהמשמרות הבחינות של כולם גורמים את השאגה, את קריאת החיסור. עכשיו מתחיל לפרט. והנה בית המקדש נקרא בית השם והיכל השם. אז מה ההבדל בין בית השם והיכל השם? נראה שבמלך בשר ודם יש הפרש שנאמר על מקום, כשנאמר על מקום שבתו בית המלך או היכל המלך. מה ההפרש? ההפרש הוא שבית המלך מציין על כל ענייני המלכות, על שענייני המלכות נעשים בו, כי הבית יורה על כל הנלווים גם כן, כדרך ענייני מלכות שהשרים מפגינים בכללה. אבל ההיכל הוא מיוחד כדי להגדיר מעלת המלך בלבד, ולדעת כבוד המלך מצד היותו יושב בהיכל נכבד. ברור, אין מה להסביר. וזה ההפרש, נראה לומר, הוא המצוי בין מצוות התורה המפורשות לבין מידות הטובות הכוללות. שמצוות התורה, זאת אומרת, מה זה המפורשות? מה שכתוב מפורש בתורה ובין המידות, כי על פי רוב הן לא כתובות בתורה. התורה לא מצווה למידות על פי רוב. שמצוות התורה שהן ערוכות בשיעורן מפי עליון ברוך הוא, הן ענייני המלכות, שעל פיהם העולם מתנהג ברצון השם ידברך. והמידות הטובות הן מכינות יותר את לב האדם לדעת את השם ידברך וכבודו. אז אשר קידשנו אלוקינו מלך העולם, קידשנו במצוותיו וציוונו. אז ענייני המלכות שעל פיהם מתנהג העולם ברצון השם ידברך, אלה הם המצוות, מצוות התורה. הרוחות בשיעורן מפי עליון ברוך הוא, הם ענייני המלכות שעל פיהם העולם יתנהג ברצון השם ידברך. זה בבחינת בית השם. ואילו המידות הטובות הן מכינות יותר את לב אדם לדעת את השם ידברך וכבודו, שזה יותר בבחינת היכל השם. על כן, מצד שבית המקדש היה מרכז הקדושה, ועל ידו נשפעה קדושה גדולה בעבודה לישראל בכל המצוות, גם מצד אחד, ומצד שני גם תהרה בלב והכשר לכל המידות היקרות. אז לכן נקרא בית המקדש נגד לעומת ענייני המצוות והעבודה המעשית, הוא נקרא בית השם, ולעומת נגד קדושת המידות הוא נקרא היכל השם. על כן מקביל לעומת נגד פני שור ופני אריה, אמר שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, ושריפה זה יותר חמור מחורבן. הנה המצוות הן שורש לדבקות הנפש באור האלוקי בעולם הבא. אמנם המידות מכשירות את הדבקות גם כן בעולם הזה, כדי שתהיה מוכנת לנבואה. ויען שקדושת המצוות פועלות גם כן תכליתן בלא המקדש, בלא בית המקדש, אלא שאין פעולת קדושתן דומה לזמן שבית המקדש קיים, אבל תכלית המידות שהוא אור הנבואה נגנז לגמרי מאז חורבן בית המקדש. וכאמר קרא ברוך בנריה, בריה הנה אשר בניתי אני הורס, ואתה תבקש לך גדולות, שברוך בנריה אמר שמנוחה לא מצאתי, לא נחה עליי יד השם, לא זכיתי לנבואה. ואז השם אומר לו, תראה, אני מחליב את ביתי ואתה מבקש לך גדולות, אני מבקש לך גדולות. אז אתה רואה שמאז חורבן בית המקדש אז נסתם חזון ואין שום, זכר לנבואה. אז כן אמר, אצל ביתי רק חורבן, כי עדיין יש שרידים מעשיים. אמנם את רוב המצוות אנחנו לא יכולים לקיים, כי רוב המצוות מבחינה כמותית הן מצוות הכהנים בבית המקדש, אבל מכל מקום יש עדיין קיר מפה ואבן משם, עוד נשאר איזה משהו, ואנחנו ממשיכים לקיים איכשהו מצוות, כי גם הן הרבה פחות משמעותיות, כמו קיר מבית חרב, הפונקציה שלו כל כך לא ברור. אבל ביחס לנבואה זה עוד חמור מזה. על כן אמר, אצל ביתי חורבן במשהו מה שניטל זיבו, אבל נשאר עיקרו. כיום שאנחנו מקיימים את המצוות אין את אותו משמעות, אין את אותו הלוך נפש, אין את אותה רוממות רוח שיש מקום לצפות להן בזמן שבית המקדש יהיה קיים. ואילו היכל זה שרפה, כי אין שום שריד לנבואה. ואחר כך אמר, וגליתי בניי לבית האורים בעובדי כוכבים, שזהו שורש ביטול תורה משני הפנים. כדברי חז"ל, כיוון שגלו ישראל במקומם, אין חביזות ביטול תורה גדול מזה, הן הנגלה ולא כל שכן הנסתר, כי רק מציון תצא תורה.
למה הוא מקשר מידות לנבואה? לא הבנתי, למה דווקא המידות הן אלה שמכינות לנבואה?
גם אני לא יודע, רק זה מה שהוא אומר, כי הוא אומר שהמידות הן שמכשירות לנבואה. המעלה של הנבואה כנראה אנחנו רק לא יודעים, אבל הנה נרשום לפני עצמנו, ניתן לילך נידע שמשהו אילו נבואה זה מעלת המידות.
זה לא מצוות משהו?
זה מה שאתה שומע. זה לעצמי שמי שלא קיים מצוות לא היה לו מקום לצפות לנבואה, אבל מכל מקום מה שגרם ליכולת של התרבות הנפשית זה היה תיקון המידות. כן,
שאומר
למעלה שגם אתה עבודה והכשר את
כל
מיני תנקרות לגבי המעשים. אני לא איתך, איפה אתה
קורא? רמש פשני המזמן.
כן, בכל המצוות גם. כן, אז מה כתוב?
קוראים לזה תנקרות, קוראים כאילו שהמצוות מכינות למידות.
לא, לא, לא כתוב.
מה קורא?
כלומר, תקרא את מתחילת המשפט ולא באמצע. על כן, מצד שבית המקדש היה מרכז הקדושה, ועל ידו נשפעה קדושה גדולה בעובדת ישראל בכל המצוות, ונשפעה לא רק קדושה גדולה בעובדת ישראל בכל המצוות, אלא אלא על ידו נשפעה גם טהרה בלב והכשר לכל המידות. מתחילת המשפט. על כן, מצד שבית המקדש היה מרכז הקדושה, ועל ידו, על ידי מי? נכון. נשפעה קדושה גדולה, במה? בעבודת ישראל, בכל המצוות. זה דבר ראשון שקרה על ידו. ודבר שני שקרה על ידו, על ידי מי? על ידי המקדש. גם נשפעה טהרה בלב, בהכשר לכל המידות היפות. בית המקדש עשה שני דברים. הוא פעל שני דברים. א', הוא גרם להישקעות קדושה גדולה בעבודת ישראל בכל מצוות, ב', גרם לטהרה בלב והכשר לכל המידות היקרות. רבים הולכים להסביר לך מה זה. תמיד כשאתם לומדים פסקה כזאת, הם צריכים להעזר, וזה אתם צריכים, אולי זה טעות שלנו, שלי, מה שאני מדריך. לפני שאנחנו קוראים את הפירוש של הרב, אז אולי היה יותר טוב שאנחנו ננסה לחשוב מה הוא עומד להסביר לנו. ולצורך העניין צריך לקרוא את דברי חז"ל, את הפסקה שעומד להסביר, ולחשוב מה הדברים שאני לא מבין. לא מבין זה, לא מבין זה, לא מבין זה. אפילו רוב הרב יסביר דברים, יצביע על נקודות שלא העליתי על דעתי שאני לא מבין. זאת אומרת, היינו באמת צריכים, כשאנחנו קוראים, אז אנחנו לא כל כך מדקתי. אוי לי שחרבתי את ביתי ושרפתי את החלי. אז היינו באמת צריכים לשאול את עצמנו, אז למה הוא חוזר על עצמו? למה החרבתי את ביתי? מה ההבדל בין ביתי להחלי? למה את ביתי כתוב החרבתי ואת החלי כתוב שרפתי? דבר שלישי, גיליתי את בניי לבין אומר. זה אומר שלושה דברים. אז מה ההבדל ביניהם? ככה היינו צריכים לשאול. אם היינו זוכרים את השאלה, אז היינו כבר ערוכים נשית לשמוע שהרב, כל מה שהוא יגיד זה בשביל לפתור את הקושיות. אז הנה, זה ברור. שהוא מתחיל לספר לך על בית המקדש, אז יש, הוא מספר לך שתי בחינות בבית המקדש. אחת זה מעשיות ואחת זה מידות. אז הוא כבר מתחיל להסביר לך. בית המקדש, המרכז הקדושה, שעל ידו נשמע קדושה גדולה עבודה בישראל בכל מצוות, גם טהרה בלב והכשר לכל המידות. אז כבר, אם היה לנו, היינו מחזיקים בראש את מה הוא רוצה לדבר, אז כבר היה עוזר לנו גם בפיצוח המשמעות של הדיבור שלו. טוב? כן. איך קוראים לך? כי את השם אי אפשר להכיר. זאת אומרת, כל מה שהמחשבה שלנו חושבת עליו באופן קונקרטי, כי אנחנו חושבים על המושג האלוהי, הצד הכי חכם אצלנו זה ההכרה שזה לא. אם אתה חושב על זה, דע לך שזה כבר לא. כי היחס שלנו לקדוש ברוך הוא הוא משהו יותר חזק מאשר מה שהמחשבה שלנו יכולה לחשוב עליה באופן קונקרטי. הקדוש ברוך הוא זה לא מין דבר כזה שאפשר לחשוב עליו. למשל, הוא לא מסוג הדברים שנקראים טייפ, ספר, שולחן, איש, שמיים, חדר, עולם. כל זה אני יכול לחשוב עליהם. ואם אני אחשוב עליהם בצורה יותר מדויקת, אז אני בסוף, זאת אומרת, אני אגיד, אני לא יודע מה זה טייפ, אני אחשוב, זה, 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 אה, לא, לא, כן. אבל כזה שהוא הוא מין דבר כזה, שהוא קצת דומה, איך נגיד, דומה קצת למושג חיים. אם כי על המושג חיים די אפשר לחשוב. אבל אתה קולט טוב מה זה חיים על ידי שאתה חושב עליהם? האם, בוא נגיד, האם שני בני אדם, אחד חושב על החיים ואחד לא חושב על החיים, אחד מהם קשוב יותר לחיים מהשני?
לא.
כי לא בגלל שאני חושב על החיים שלי אז לכן אני חי יותר. אין הבדל. אז מה יחסים לחיים? למשל, שני בני אדם, אחד חושב על הטייפ, אחד לא חושב על הטייפ. אם סתם זה שחושב על הטייפ יותר קשור לטייפ מאשר זה שלא חושב עליו, נכון? אבל ביחס לחיים של עצמו, זה שאחד חושב על החיים שלו, אחד לא חושב, הוא לא נעשה את זה.
צד
מישהו יותר עושה, אינני יודע. כי אם אחד לא עושה כלום, יעני הוא ישן, ואחד עושה כל מיני דברים, אז זה יותר קשור לכם, זה פחות קשור לכם.
לא,
שם חיים. הקדוש ברוך הוא, יחסנו אליו, הוא לא במחשבות שלנו, אלא הוא בחיים שלנו. כי אנחנו ככה נוהגים להגיד, אלוקים חיים, יהיו חייך, ברוכם איך. כי אתם מדבקים בהשם מבחים חיים. יחסי לקדוש ברוך הוא מתגדל או מתקטן על פי איכות חיי. אם אני חי באופן איכותי, אז יחסי למקור חיי, נשמת חיי, חיי חיי, הקדוש ברוך הוא יותר איכותי. ואם האיכות האישיותית שלי היא מפעולה, אז יחסי לחיי, למקור חיי, לחיי חיי, נשמת, נשמת חיי, שזה מילה נרדפת לקדוש ברוך הוא, פחות איכות. יוצא שבאמת האיכות האישיותית היא זאת שקובעת את איכות יחסי לקדוש ברוך הוא, והאיכות האישיותית המשתפרת זה מילה נרדפת לדבקות בהשם, או במקום דבקות לפעמים אומרים דעת, דעת אלוקים, כמו בידע אדם חווה אשתו, שזה נשון התמזגות והתחברות. אז יש גם דעת אלוקים, כי יודע שהם דרך צדיקים. הדעת אלוקים שהיא תמצא, אם תחפש עיני כסק, אם אתם נהיים תמצא עינה, זה לא יודע שאתה תשב ותחשוב עליו, הוא אלוקים גדול, שמיים, יודע הכל, שאתה מנסה לחשוב עליו, תראה לך שאתה באמת בבלקאוט. כי שוב, כמו שאמרתי, על החיים שלך, על הדעת, איך שאתה עוד יכול לחשוב, כי זה לא מוסיף לך כל כך הרבה. אבל על הדעת חוש שאתה חושב עליו ונסה לקלוט אותו קונקרטי, אתה פשוט מבלבל לעצמך את המוח. זה כמו שאתה חושב על הצבע הוורוד של הצליל. לא אם תחשוב על זה יותר ותתרכז מזה, אז בסוף תתקרב לעניין. זה לא מסוג העניין, אתה מבין? אתה לא, אתה לא יכול לשמוע את הסגול. אז ככה אתה לא יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לא גם רצית איתה, רק איתי. תשתדל לא לרצות לחשוב עליו. אבל היחס שלנו אליו הוא מוחלט. והדיבורים על דבר דעת אלוקים הם כולם מדברים על כללות הוויית החיים שלנו, עומר החיים שלנו, כפי שהיא משקפת את תודעת הזיקה שלנו למקור החיים שלנו, למקור הכל. זה נקרא דעת אלוקים. אחרי שעשינו את הקדמת פנה הזאת, עכשיו נקרא עוד פעם את המשפט פה, תראה שזה לא כל כך נורא. המידות הטובות הן מחיות יותר את לב האדם לדעת את השם ידוע חופרות דו. לא נראה סביר, לא סביר, סביר לחלוטין. כי על ידי המידות הטובות, אז זה מה שעושה, מגדיל אדם בעל מידות טובות, אדם בעל אישיות איכותית יותר מאשר אדם מקוקל מידות. וממילא, מי שבחייו איכות אישיותו היא יותר מפותחת, הוא יודע את אלוקים יותר. וזה גם כבודו, השם ידברך הוא כבודו, שכבוד השם זה ערכו. התגלותו בערכו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא מנה קצרה, כבודו. אז באמת, במה מתבטא שאתה נורא מעריך את הקדוש ברוך הוא? זה מתבטא אם חייך הם ערכיים, ככל שחייך הם יותר כאלה בעלי עקרונות, תכונות, שעל פיהם אתה מנתב את אישיותך, את כללות מדיניות חייך, בצורה יותר אידיאליסטית, זאת אומרת שיש לך יותר ערכים, זה בעצמו נקרא שיש לך יחס לכבוד השם, לערך הערכים. אז זה בעצמו מה שנקרא לדעת השם וכבודו. והמידות, זה מכין יותר את לב אדם לדעת השם וכבודו. כי האישיות הטובה יכולה להיות יותר ויותר אידיאליסטית, בעלת האישיות בעלת המידות הטובה, האישיות הישרה, הנטיות האידיאליסטיות, השאיפות, להגברת איכות החיים וספיית ערכיהם לאין קץ, שייכו והתפתחו ויבטאו שלמויות עוד ועוד, יותר ויותר נעלות, זה נובע מאישיות ישרה. כי נטיית הנפש, בעלת המידות הטובות, נעים לה לשמוע שטעם החיים, מהות החיים, זה להיות יותר אידיאליסט. כל שבן אדם הוא בעל מידות יותר קשות, גאוותן ושתלטן ועצבני ורגזן, אז שיסבירו לו, תשמע, עיקר בחיים זה להיות שואף ולבטא את השלמויות שיתגלו בכל, זה בסוף ירגיז אותו. אז זה לא הולך. אז תיקון המידות הן מכינות יותר את לב אדם לדעת את השם ידברך וכבוד. זה מה שכתוב פה. טוב, אז הלאה. תניא, אמר רב יוסי, פעם אחת הייתי מלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, ובא אליה זכור לטוב והמתין לי על הפסח עד שסיימתי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמר לו, מתראה הייתי שמה יפסיקוני עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שהם נכנסים לחורבה, למדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. בוא נראה רש"י, ושמר. ושמר כמו בפרשת השבוע. ואביו שמר את הדבר, והמתין. כמו לא יאמר אדם לחברו שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. בבקם, פרק החובל, שמרה, או מה זה? שמרה ועומדת על פתח חצרה. לא זוכר מה כתוב שם. וכמו ואביו שמר את הדבר, שומר אמון. טוב, העיקר הבנו. תפילה קצרה, מהי תפילה קצרה? אביננו. זאת אומרת, כל 18 אומרים באביננו, לדעת דרכיך, כולי, לא זוכר מה אומרים שם. העיקר אומרים את 18 בקצרה, זה התפילה, ולא עומדים 18 באריכות. ואני אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, ובא לי אליהו זכרו לטוב והמתין לי על הפתח עד שסיימתי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, הגיע לך להתפלל בדרך. אמר לו, מתראה איתי שמה יסיכוני עובד דרכים. אותה שעה למדתי בני נושא הדברים, אמרתי שאין נכנסים לחורבה, כנראה בגלל שזה מסוכן. למדתי שמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. אני רואה שרב עוד ממשיך הלאה, אז בוא נמשיך הלאה. ואמר לי, בני, מה, אז רגע, ושמתפללים בדרך, ולמדתי שמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. אמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה הזו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים, לבנים בחרב גורס, אוי, לא לבני. תראה, הרב לא רוצה את זה, כי הביטוי אוי לבנים זה אוי ואבוי לכם. אני חושב שהרב לא מקבל את הגרסה הזאת. זה לא ביטוי של זעם על עם ישראל, אלא כן, נכון, ביטוי של עצם. אוי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתי את בניי לבין העובדי כוכבים. אמר לי, בני, חייך וחיי ראשך. לא שאת זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ביום שלוש פעמים אומרת כך. אלא זו בלבד, אלא בכל זמן, אלא בשעה שיצאים נכנסים לתי כנסיות ובתי מדרשות ובונים יהי שמרבה, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שיגנה את בניו ואין עובדי כוכבים, רואים להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מה אתה אומר?
בעין היה פה, בכלל לא להביא את הגרסה של הלבנה.
לא שומע.
בפיצוץ גמורה שם לא עושה
את הלמעלה.
את הלבנים.
מה לא להביא את הלבנה? ואוי, לא יודעתי מה אתה אומר. ואוי לבנים. אתה אומר, זה ישנה או ראשונה? ישנה. עושים אלה. אז הם מחקו את הלמעלה.
הם את הסוגם המורבות של
בחדש. הבנתי.
יצאו את הגרסה החדשה, שינו פה, ולא שינו פה.
זה טוב שלא שינו. כי כנראה, בהתחלה כתבו על פי הרב, ופה כתבו על פי כנראה הגמרא שלנו. וזה מלמד שהרב מתקן את הגרסה שלנו. טוב.
פעם
יש מעשה,
אני לא
שרות
אותם בקודם. איזה שאלות היו, מה שאמרת מדברים, לקרוא קודם כל את
הפסקה, את הפסקה, את הגמרא, ובאמת, אז אתה אומר שנחשוב על זה פה, מה אנחנו לא מבינים. נכנסתי לחובה אחת מחובות ירושלים. דומני שאני הייתי מתעניין לדעת מה זאת אומרת אליהו, מה זאת אומרת בא אליהו זכור לטוב, מה זה? למה דווקא עם צין? למה על הפתח? למה לא נכנס פנימה? למה דווקא היה מלך בדרך ונכנס לחובה אחת מחובות ירושלים? דווקא חורבה מחורבות ירושלים, לשם הוא נכנס. למה נכנסת לחורבה זו? מה זאת אומרת שמעתי קול בחורבה הזו? מה קול שמעת בחורבה הזו? אמר לו, שמעתי בת קול. אולי הוא ידבר על ההבדל, אני אומר שיש פה הבדל בין קול לבין בת קול. למה דווקא מנהנת כיונה? למה לא שואגת כאריה? או אני לא יודע, למה דווקא יונה?
יש קשר בין שני החלקים בכלל. מה אומר לי כל החלק הראשון של הסיפור? שלמדתי ממנו שלושה דברים. לכאורה אין קשר לבת קול שהוא שמע אחר.
נכון. זה דבר אחד. וחוץ מזה, נושא שני. זאת אומרת, קודם כל למד ממנו שלושה דברים, ייתכן שלכן הוא גם מפסיק ואומר, באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. צריך באמת לברר מה בדיוק הייתה הטעות הזאת, למה לא להיכנס לחורבה. האם זה כל כך פשוט? מתח, אם יש לנו פה חשש, מתח. נכנס, חומה, מבורות, ירושלים, זה משהו מושגי כזה, אני מרגיש. אז למה לא להיכנס לחובה? אני מקווה של כל זה הרב יעני, בסוף הוא לא יעני. מה? מפני חשן, מפני מפוליטים, יפה, טוב, אז על זה בדרך הרב לא יעני. הלאה. כן, אז מה? אז עכשיו, מה זה חייך ומה זה חיי ראשך? מה זה שתי הבחינות האלה? ולא שעה זו בלבד, למה שלוש פעמים היא אומרת? ולא...
זה
כנגד הספירות? אם יש תשובות, אז אין בעיה. אנחנו רק שואלים שאלות בציפייה לראות אם הרב יסביר את זה.
ולא עוד.
ולא עוד, אלא למה דווקא מתי שנכנסים בתי כנסת ובתי מדרש ואומרים יש מרבה? ומה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו? מה זה הנענוע של הקדוש ברוך הוא ראשו? מה זה ראשו של הקדוש ברוך הוא? בסדר. ראיתי בדעת השם יתברך לבאר עניין הגדה זו, מה תואמת היוצאת מכל הסיפור הזה. ואם רק לפני החידוש הכללי של צרת ישראל כביכול נוצר, הדבר הזה נודע למדי, ובואר גם כן בפסוקים מפורשים ואין צריך הריחות. אבל בא עניין למיוד דעתי לבאר תוכן ביאור צער שלמעלה, מה שלא ניתן להבין על פי פשוטו. ניקח לנו למשל עניין צער האמור בעניין גופני, כדי שנוכל להקיש ממנו על הדברים העליונים. הנה כל דבר כמאלף כדרכו וטבעו הוא מתמיד בהנהגתו ואין בו צער, והצער לא ייתכן כי אם במה שהוא מקרה יוצא חוץ לטבע, כמו הבריאות הוא המצב הטבעי של החי, והחולי הוא חוץ לטבע. וכל דבר שחוץ לטבע ודאי לא יתמיד, כי כך היא המידה שכל דבר חוזר לטבעו. ועל פי אלה הדברים נבין עניין צער של מעלה בצרתן של ישראל. כי אנו רואים טבע ההנהגה הכללית באומות הולך ומתחלף. פעם יעלה עם אחד אל מרום המעלה ופעם ירד ואחר ירמושו. באו הנביאים וחזל ביארו דבריהם להודיע לנו שלא יותר חס וחלילה לומר שירידת ישראל הוא דבר מסתעף חס וחלילה מסדר ההנהגה הטבעי, שכך היא דרכה ומנהגה להיות. השכחת היא דרכה ומנהגה להיות בחליפות ותמורות לעם ועם, לא לעם אחד, לעולם, ולא לעם אחד לעולם חוסן. זאת אומרת לאף אחד מהם אין חוסן. ועל דבר שסדר ההנהגה כנותבע אין שייך לומר חס וחליל נצר למעלה, כי עד הבא שם ידברך שמח בהנהגתו הטובה והשלמה. אבל עניין ירידת ישראל הוא דבר מקרי שלא כתב ההנהגה, כי מראש הכין השם מדבר סדרו של עולם שיהיו ישראל גוי עליון לכל גוי הארץ, ועל אופן זה דווקא להשתכלל הדר העולם ויבואו הבריאות לתכלית שלמותה, שהוא המהלך הטבעי שחקק להם העליון ידבר שמו ברוכבתו העליונה. ונמצא שירידת ישראל היא כמו חיסרון בהנהגה הכוללת שבאה מצד כוח הבחירה וסדרי עניינים אחרים שחייבו ירידתם לשעה. והוא כמו חולי, שולט בגוף ההנהגה, וכל חולי סופו להתרפא. על כן ישראל בטוחים מאוד על החזרת מעלתם, כי ההנהגה תחזור לאיתן טבעה ככלות ימי חוליה. זה שאמר הכתוב, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. כי החסד עולם הוא החסד הכללי הגדול, שבשבילו מנהיג השם ידברך זו המציאות, שחקק בה חוקים טובים, המביאים את הברואים לתכלית השלמות והטובה. ובזה החסד רחם הקדוש ברוך הוא את ישראל, כי שם מעלתם חוק בשלמות הכללית. וההסתרה שהספיר פניו יתברך מישראל הוא רק מקרה שאי אפשר קיומו, וזה שאמר בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך. כי בערך ההנהגה הכוללת יקרה רגע כל דבר שאינו חוק מההנהגה. אם כן, סופו להתבטל, מה שאין כן ההנהגה הטובה של הקדוש ברוך הוא הקבועה ששם אותה לעד חוק ולא יעבור. והנה, החסד שבעולם, מצד שפלותן של ישראל, ניכר. והנה, החיסרון שבעולם, מצד שפלותן של ישראל, ניכר בכמה דרכים. האחד, מצד רוממות אנשי המעלה שבישראל, של ארוך לקדושת מידותיהם ועומק רוחמתם, וכשישראל במעלה הם יכולים להטיב הרבה לטובת שלמות העולם, וכעניין שאמר גבריאל, אם יהיו כל חומי אומות העולם חף מוזניים, ודניאל איש חמודות, בתא שנייה, לא נמצא אחרי את כולם. וכשאנשי מעלה הקדושי עליון כאלה נתונים בשפל וכל שלמותם לא נשמע בעולם, ראה רבה היא אל הבריאות כולן. ונגד חוק השלמות שיסד השם ידבר במיותם. השני, מצד עבודת הקורבנות, כי מזה נמשך שלמות גדולה בעולם ושפרה, ורצונו ידבר להטיב לבריאותם. בכל זמן שחסר הדבר המשלים, אין ההנהגה בשלמותה. השלישי, גם עובדת השם ידבר וידיעתו, שהם דברים שנעשים אפילו חוץ למקדש, ואינם תלויים בו, מכל מקום חום נתן השם ידבר, שעל ידי קדושת המקדש, כל העבדות פועלות את פעולת שלמותן, באופן יותר נכבד בין ארוך. על כן נקרא בית המקדש בית תפילה, שאפילו התפילה שהיא נוהגת בכל מקום, מתקבלת יותר במקום מקדש על ידי קדושתו. ומצא נלמד לכל העבדות שאינן תלויות בו במקדש, ששלמות היוצאת מהן על ידי קדושת המקדש, גדולה ונכבדה היא יותר מהשלמות היוצאת מהן בלעדן. אבל עוד דבר גדול יש בחסד עליון יתברך שמו, אשר באמת בית המקדש שלמטה מכוון נגד בית המקדש שלמעלה, כמו שבחיוב לעולם זאת על ישראל, וכדי חז"ל בשלהי מנחות, שכתוב שם שמיכאל שר הגדול מקריב נשמות את צדיקים על המזבח תמיד, ועל זה אנחנו אומרים הוא תהיה לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. בבית המקדש שלמטה מכוון כנגד בעבודתו, באישי ישראל ותפילתה, אנחנו מכוון כנגד מקדש של מעלה ומזבח של מעלה. אלא כיוון שבעולם הזה הוא חרב, אז איפה זה? אם כן, צריך לומר שלעולם פועלות כל העבודות את חוק שלמותן כאילו בית המקדש בנוי. אלא כיוון שבעולם הזה הוא חרב, אי אפשר שיושפעו הטובות הנמשכות מזו השלמות לעולם הזה. ונשארות רק למעלה. בית מקדש של מעלה הוא קיים. בית מקדש של מעלה, ועל כן כל ההשפעות שהן כתוצאה מבית המקדש, הן עדיין קיימות. אלא שנשארות למעלה. וכשיבוא זמן תשועת ישראל להשתכלל לעולם בבניין בית המקדש, ויהיה ראוי לקבל שלמות עליון, אז יופיע השם ידברך בדר גאון כל השלמות הנעשית מכוח כל המצוות ועבודות כולן, בערך שהן פועלות אם היה בית המקדש של מכונו. זה דבר באמת משמח. זאת אומרת שלעתיד לבוא לא יתחיל עכשיו הדבר להיות מתוקן, אלא כל הערכים של כל העבודות שנעשו בכל זמן חורבן בית המקדש, בצד אחד יסתבר שיש איזה קונטור גדול שהולך ונצבר, וכך אתה לא יכול ליהנות ממנו, אבל בזמן, עם בניין בית המקדש, הכל יתקבל בבת אחת. ואף על פי שבדברים העליונים השלמות מתווסף, מכל מקום אין זה גמר תכלית. כי אם שהושפעו כל אלה למטה, למקום הגורמים זו השלמות. ונמצא שגם מצד הדברים העליונים עצמם, המיוחסים מצד מעלתם לא יתעלה ביותר, גם כן, אין זאת התכלית העיקרית. אבל מצד מצבן של ישראל, הרי הדבר רע ומר מאוד, וכל אלה הגדולות מוכנות להם, והם מתונים בחנפה ובשפלות ובאבונות הרבים. בכל העניינים ידברו לרבי יוסי במראה הזה, והוא שכשעמד להתפלל ובחוק שלמות קדושתו עלה למעלה גדולה ראויה לו כפי אין חסדים הראשונים מתפילתם, שמע בת קול והשיג על ידי זה כמה גדול חיסרון השלמות בהנהגה על ידי הגלות, שזו השלמות שהשיג, אינה בערך מה שראוי לו על ידי קדושת המקדש, שהוא בנוי. וקדושת ישראל כשהם במקומם, גם אי אפשר לו לפעול בשלמות בעולם. לא הבנתי. טוב, בקריאה השנייה נבין. והשיג על ידי זה כמה גדול חסון השלמה בהגעה לידי הגלות, שזו השלמות שהשיג, אינה בערך מה שראוי לו על ידי קדושת המקדש, כשהוא בנוי קדושת ישראל, כשהם במקומם. אני אי אפשר לו לפעול בשלמותו בעולם, הבנתי. ואמר לו אליהו, שלא בשעה זו בלבד אומרת כך, פירוש, אין היעדר השלמות מורגת שרק על ידי אנשי מעלה כמוך, דרכך בשעה רוממה זו, כי בכל יום, שלוש פעמים, שהוא כזמני התפילה, שנבחינו כנגד קורבנות, ניכר מאוד היעדר השלמות, שבא לעולם על ידי חסרון הקורבנות, ועבודה ממש, ולא עוד, לאו דווקא חסרון הקורבנות שהם תלויים בעצם בית המקדש, אפילו בכל שעה, שישראל נכנסים לתקן סיוז ואתם מדרשות ואומרים, יש מי רבם ברך, שעבודות וכינוסים כאלה אינם תנועים בית המקדש, מכל אותו מחמת חסרון השלמות של בית המקדש אינם פועלים כלל את פעולתם, זה העניין שראוי לפעול על ידי קדושת המקדש. אבל כל זמן, אבל כל זה הוא רק שאינו נשפע למטה בהנהגת עולם הזה, מפני שרדה הנהגת עולם הזה, עד שאינה ראויה לקדושה העליונה בשלמות גדולה כזו, אבל בהנהגה נעלמת השלמות מתרבה. וזה סוד שהקדוש ברוך הוא מנענע בראשו כביכול, שההנהגה נראית לנו היא הגוף, והעליונה ממנה נסתרת היא הראש, מקום המחשבה. כן, שהוא גנוז וסתום מאיתנו, ואומר אשרי המלך שמקלפים אותו בביתו כך, שבחסדו ידברך ומעלה העבודות כאילו היו נעשות בית המקדש, אלא שאי אפשר שירדו למטה ונשארו כל אלה למעלה עד זמן הישועה, שקדוש ברוך הוא עתיד לומר נתחיל אחותי רעייתי יונתי תמתי שרושימים לטל קבוצותי לסיסי לילה. רסיסי השלמות הבאה למעלה ונשארו שם מכוח הגלות שאי אפשר לרדת למטה. ואמר נגד השלמות העליונה שאם כל זה אין זה גמר תכליתה, כיוון שאין הבנים נהנים עדיין ממנו, מלו לאף שגלה את בניו. אך נגד הבנים עצמם, שהם נתונים בצרה גדולה ובאוצרם צפונות טובות רמות וגדולות כאלה, אוי להם הבנים שגלו מעל שולחן אביהם שהוא מלא כל טוב, וכיוון שכל זה הוא נגד חוק ההנהגה, אם כן ודאי יעבור החולי ואסור הצער בשולחן המוכן לבנים, הם ינחלו ויתענגו מטובו. טוב, נפלא מאוד. כאן, אמר ביוסי, פעם אחת הייתי נהלך בדרך ונכנסתי לחובה אחת מחובות ירושלים להתפלל. אצל כל השאלות שלנו הרב עוד כך התייחס אליהם.
כמו שאמרת.
מה?
כמו שאמרת, השאלות שלו זה לא השאלות שאנחנו
מתייחסים. מה? בדרגים אלה... תני, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מלך בדרך ונכנס לחובה אחת מחובות ירושלים להתפלל, ובא אליהו זכור לטוב נמתין לי על הפתח עד שסיימתי. אמר לי בני, מפני מה נכנסת לחובה זו? אמרתי לא להתפלל. אמר לי עליך להתפלל בדרך. אמרתי לו, כי ראיתי שהם הסיכון יורד וחיים, אשר למדתי מהם שישה דברים, למדתי שהם נכנסים חורבה וכולי. מה שאומר פה וכולי זה בגלל שהוא לא רוצה להסביר את זה. כן, זה רק רקע. הוא רוצה להסביר דברים אחרים. החצי השני זה בעיקר מה שהוא אומר להסביר. כל החלק הזה הוא לא כל כך מסביר. אמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה הזו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי, שחרפתי את ביתי. וכולי. גם את זה אולי נסביר כל כך. נגליתי, נכון, ושרפתי את יחלי וגליתי ונבלי נבלי רחובים. יפה, אז זה כבר מסביר. אז זה כן, אמר לי חייך וחיי ראשך. הוא לא הסביר בכלל למה הוא אומר לו חייך וחיי ראשך. נכון, היה אפשר להתמיד לזה בקלות. לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום ג' פעמים אומרת כך. ולא
לא
עוד, אלא בזמן שישראל נכנסים לתקן סיוז ואתם מדרשות ואומרים יש מרבם ברך, הקדוש ברוך הוא מנהלי ראשו ואומר אשרי המלך שמכנסים אותו בביתו כס, ומה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגילים על שלחן אביהם. זה שלושה דברים הוא אומר. א', הוא אומר אשרי, ב', הוא אומר אוי ש... מה? אחד הוא שמח ושניים הוא עצור. אחד, אשרי המלך שמכנסים אותו כך בביתו כך, אבל אוי ואבוי לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגילים על שלחן אביהם. ראיתי ביזה השם ימרח לבאר עניין הגדה הזו, מה תועלת היוצאת מכל הסיפור הזה, ואם רק מפני החידוש הכללי שבצרת ישראל כביכול, לא לקדוש בחוצר, אז זה לא מה שבא ללמד אותנו, כי דבר זה נודע למדי. ובואו גם כן בפסוקים מפורשים, אין צריך הריחות כזאת גדולה. אז זה לא הרעיון העיקרי של ההגדה. אז הרב רוצה להתעניין מה עיקר הרעיון שהוא רוצה ההגדה הזאת ללמד. אבל בא העניין לעניות דעתי לראה אותו עם ביאור צער שלמענה, ושלא ניתן להבין על פי פשוטו. וניקח לנו למשל עניין צער האמור בעניין גופני, כדי שנוכל להקיש ממנו על הדברים העליונים.
הבנתי מה הוא אומר. מה לא,
הוא רוצה...
מה הדבר ברור ומה הדבר הלא ברור, איזה צער.
הדבר הברור שבצרת ישראל יש צער לקדוש ברוך. זה לא חידוש, כתוב מפורש, כתורתן לא צער, מלאך פניו הושיעה. ואימו אנוכי בצער. יצאו המון, פסוקים פה שאם דבר מאוד מפורסם, לא צריך להגיד מדרש כל כך, זה לא הנקודה. אבל הוא רוצה להסביר מה תוכן הצער, מה משמעות הצער, לא סתם המילה הכללית, צער, מה, במה זה מתבטא, מה המשמעות זה של הצער כלפי מעלה. והוא יפרט את זה, זה צער באותו חיצרון והדר שיש במעלת היחידים, במעלת העבודה, במעלת הזה, זה נקרא הצער האלוהי. וזה מה שהוא בא לפרט לנו, איזה בחינות נשברו עם חורבן המקדש. אבל להבין בכלל את המושג הזה צער, מה צער, מה זה בכלל צער כלפי מעלה. אז כדי שנבין מה זאת אומרת צער, אז בוא נשאל שאלה אחרת, מה זה צער אצלנו? ונתחיל מהדוגמה הכי נמוכה, מה זה צער גופני אצלנו? מה מצער אותנו גופנית? ועל פי זה אחר כך ניקח את זה כמשל, מה זאת אומרת צער כלפי שמי. אז ניקח למשל עניין צער אמור בעניין גופני, כדי שנוכל להקיש מזה על עניינים הדברים העליונים. הנה, כל דבר, אני חושב אחרי על הדברים העליונים היה מתאים שהיא תהיה נקודה. אנחנו לא מתחיל עניין חדש. הנה, כל דבר שמהלך כדרכו וטבעו הוא מתמיד בהנתתו ואין בו צער. והצער לא ייתכן כי במשהו מקרה יוצא חוץ לטבע. וכל דבר שמפועל על פי הטבע אין בו צער. כמו הבריאות, למשל הבריאות, כשאתה בריא אין לך צער, והוא המצב הטבעי של החי. מה זה הדרה של בריאות ביולוגית? מתי ש... הכל מתפקד על פי טבעו, והחולי הוא חוץ לטבע, וכל דבר שהוא חוץ לטבע ודאי לא יתמיד, זה הכלל. כי כך היא המידה שכל דבר חוזר לטבעו, כי הטבע הוא לא רק כוח מתמיד, יש לו גם כוח לשקם את עצמו, כי הטבע זה החוק, זה התכונה העצמית, זה הטבע. והמקרה לא יתמין, הטבע יתמין. ועל פי אלה הדברים נבין עניין צער של מעלה בצרתן של ישראל. מה זאת אומרת? כי הנה אנו רואים טבע ההנהגה הכללית באומות הולך ומתחלף. פעם יעלה עם אחד, אם ירום המעלה, ופעם אחר, ופעם ירד, ואחר ירים ראשו. באו הנביאים וחזל ויראו דבריהם פה אצלנו, להודיע לנו, שלא נטעה חס וחלילה לומר שירידת ישראל הוא דבר מסתף חס וחלילה מסדר הנהגה הטבעי. אל תגיד שירידת ישראל, אין מה להצטער על זה. זה נקרא צער כלפי מעלה. אל תחשוב שזה הנהגה טבעית. זה שאומה עולה, אומה יורדת, זה לא צער. זה הטבע. מטאבוליזם לאומי. טבעי. יכול להיות, צריך לראות שם מה כתוב שם בירקות שמוני. אבל אני חושב שמה שאמרתי זה טוב. אני לא כל כך מתרגש מהערות פה בכלל. צריך לדעת. זה לא בטוח שמה שכתוב פה זה לא נכון, אבל זה לא בטוח מה שכתוב פה. קיצור, אין זה משקל הרבה יותר גדול ממה שכל אחד איתנו. אז באו הנביאים וחזל ביראו דבריהם, לא הודיע לנו. אני חושב שזה בדיוק הנקודה. הוא רוצה להסביר מה זה הצער, הוא אמר, ניקח לנו... הוא בא להגיד שרבי יוסי הוא לא בא להגיד לנו שבכל צרתם לא צר, זה אנחנו יודעים, אבל הם באים להגיד לנו מה משמעות הצר, וזה בדיוק מה שעושים פה, זה הרעיון. אז, עכשיו זה נכון, הנביאים אמרו שיש לו צר וחזל בירו דבריהם, הביאו זה נעשה פה, אני חושב שזה יותר נכון, אבל זה מעניין, זה לא מה כתוב שם בלכות שמעון. בן ואין חזל בירו דבריהם להודיע לנו שלא נטעה חס וחלילה לומר שירידת ישראל הוא דבר מסתעף חס וחלילה מסדר ההנהגה הטבעית. שלא נגיד שמה שקורה לעם ישראל, אתה נגיד כל אומה יש לה את הפרשת המים שלה, אחר כך היא יורדת. נכון. שלא נטעה חס וחלילה לומר שירידת ישראל הוא דבר מסתעף חס וחלילה מסדר ההנהגה הטבעית, שכך היא תרקה ונגעה להיות והחליפות ותמורות לעם ועם, ולא לעם אחד, לעולם חוסן. שלא נגיד דבר כזה, אלא נגיד שמתי שעם ישראל בגלות זה צער. מה זאת אומרת צער? התנהגות לא טבעית, זה חולי במציאות הכללית, זה חולי במציאות האלוקית. ועל דבר שסדר ההנהגה כך הוטבעה, אין שייך לומר חס וחלילה צער למעלה, כי הדבר השם יתברך שמח בהנהגתו הטובה והשלמה. מזה למדנו הגדרה מה זה המושג שמחה אלוהית, ומה זה הגדרה המושג צער אלוהית. אגב, דברים כאלה, לי שאית יש תחביב, אולי אתם יודעים, כי זה תחביב מאוד מפורסם, אבל אני מאוד ממליץ אותו לכולם, וזה שלומדים לאסוף הגדרות. זה דרך אגב מה שאני עושה פה עכשיו, בעיקר פה, רק לוודא שרשמתי את זה, אבל בעיקרון זה דרך ליישר את השכל. כל פנים אצלי עצרתי לאדם אחר. עצם זה לשים לב, כי הדברים האלה הם לא נכונים רק פה, הם נכונים בכל מקום. מכאן ואילך יהיה כתוב שמחה, אנחנו נשמח השם במעשיו. מה זה נשמח השם במעשיו? אז מפה אפשר לקחת הגדרה. אם נלטש את המושגים, נגיד שמחה, זאת אומרת מתי שישנה את ההנהגה הטבעית בשלמותה, זה נקרא שמחה השם במעשיו. צער, מתי שההנהגה הטבעית איננה פועלת על פי טבעה. אז זה נקרא צער. אז זה צער כלפי שמיה ושמחה כלפי שמיה. אז אם כל אחד ירשום לעצמו את המושגים, זה מוציא את העולם הרוחני מהדמדומים שלו, שהוא מצב מאוד מאוד רגיל אבל לא טבעי. כן, מצב מצייר, כן. אבל עניין ירידת ישראל הוא דבר מקרי שלא כטבע ההנהגה. כי מראש הכין השם דבר סדרו של עולם שיהיו ישראל גוי עליון לכל גוי הארץ. ועל אופן זה דווקא ישתכלל הדר העולם ויבואו הבריאות לתכלית שלמותם. מתי שעם ישראל יהיו בשלמותם. אז גם כל העולם יהיה בשלמותו. שהוא המלאך הטבעי שחקק להם העליון, ידבר שמו בחוכמתו העליונה. זה הטבע. מראה הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת שהוא כולו מותנה במעמד עם ישראל. כשעם ישראל יהיה עליון, העולם יהיה עליון, הבריאות יהיו מוצרות, הכל יהיה בריא. ומילה ההפך בהפך. ונמצא שירידת ישראל היא כמו חסרון בהנהגה הכוללת. וחסרון בהנהגה הכוללת זה הגדרת הצער, שבא מצד כוח הבחירה בסדרי עניינים אחרים שחייבו ירידתם לשעה. זאת אומרת, הבחירה החופשית שיכולה גם לעשות דברים רעים ועוד סדרי עניינים אחרים, כל מיני דברים, גרמו לחיסרון בהנהגה הכוללת. זה מה שחייב את ירידתם לשעה של ישראל. אבל זה נקרא צער, זה לא נורמלי, זה קלקול. והוא כמו חולי שולט בגוף ההנהגה, כביכול הקדוש ברוך הוא חולה. ההנהגה האלוהית חולה וזה נקרא צער. אבל כל חולי סופו להתרפא, כי הטבע האלוהי נצח. על כן ישראל פתוחים מאוד על החזרת מעלתם, כי הנהגה תחזור לאיתן טבעה ככלות ימי חוליה. וזהו שאמר כתוב בשצת קטב הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם מלחמתיך. גם זה דבר שיכול להיות נפלא שמגיעים לפסוקים. סתם אפשר לעשות הובי כזה, לקחת תנ"ך ולארגן אותו לתנ"ך על פי הרב קוק. הגעת לזה, פתח וישעיהו, תרשום, אין היה, א', עמוד 6 זה. ואז יום אחד תרצה ללמוד תנ"ך, תפתח את התיסח, פה זה כך, פה זה כך, פה זה כך. לפעמים, איזה שמסביר לך פסוק אחד, מתברר לך לא פסוק, אלא פרק שלם על פי פירושו של הרב קוק. רק אתה מקבל תנ"ך בגובה העיניים של הרב קוק, וזה משהו, זה משהו מדהים. אז כן, או אולי אפשר לעשות עוד, לעשות מחברת, לחברת לביאורי פסוקים. עכשיו הפסוק הזה איך הוא מתברר? כי חסד עולם, הנה יש פה גם הגדרה מה זה חסד עולם. חסד עולם הוא החסד הכללי הגדול שבשבילו מנהיג השם יתברך זו המציאות, שחקק בה חוקים טובים מביאים את הברואים לתכלית השלמות והטובה. זה הגדרת המושג חסד עולם, החסד הכללי הגדול שבשבילו בגללו מנהיג השם יתברך את המציאות, שחקק בה חוקים טובים מביאים את הברואים לתכלית השלמות והטובה. זה חסד עולם. ובזה החסד, כלומר ההנהגה שמחולל את החוקים הטובים שגורמים לשלמות ולטובה לכל היש, בזה החסד ריחם הקדוש ברוך הוא את ישראל, כי שם מעלתם חוק בשלמות הכללית. כי על ידי שעם ישראל יהיו מעולים זה תנאי לשלמות הכללית, זה בעצמו חסד השם על ישראל, חסד השם לעולם. והסתרה שהסתיר פניו התברך מישראל היא רק מקרה, כי בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך. אז רחמים זה במה ששם את עם ישראל בתור הגורם לשלמות ההווייתית הכללית, זה נקרא חסד עולם. בשצף קצף זה מקרה, וזה רק רגע, הוא מקרה שאי אפשר קיומו. וזה שמר בשצת קצת נסתרתי בניי רגע ממך, כי בערך ההנהגה הכוללת, כלומר לעומת ההנהגה הכוללת, יקרה רגע כל דבר שאינו חוק בהנהגה. אז זו הגדרת המושג רגע, רגע כל דבר שאינו חוק בהנהגה. אם כן סופו להתבטל, מה שאין כן ההנהגה הטובה של הקדוש ברוך הוא הקבועה ששם אותה לעד לעולם חוק ולא יעבור. והנה החיסרון שבעולם מצד שיפוטה של ישראל ניכר בכמה דרכים. הראשונה, מצד רמות אנשי המעלה של ישראל, שאין ארוך לקדושת מידותיהם ועומק חוכמתם של יחידי הסגולה. המדרגות של הקדושה ועומק החוכמה שהם סוגלים להגיע אליהם, אי אפשר לתרים. וכשישראל במעלה, הם יכולים להטיב הרבה לטובת שלמות העולם. וכעניין שאמר גבריאל בגמרא ביומה, אם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף מאזניים ודניאל איש חמודות בכף שנייה, לא נמצא מכריע את כולם. וכשאנשי מעלה קדושי עליון כאלה נתונים בשפל וכל שלמותם אינו נשמע בעולם, ראה רבה היא אל הבריות כולן, וזה נגד חוק השלמות שיסד השם מדבר בבריותם. זה הצער, זה מה שרב יוסי ישמע שם, שהוא שומע אוי לי ששרח שחרבתי את ביתי ושרפתי את החלי וגליתי בניי לבין עובדי כוחנים, עובדי הכוכבים. זה כשהייתי שם, זאת אומרת שאני הייתי בתפילה, זה מה שאני שומע. ותכף הרב יסביר, רב יוסי הוא כזה שהוא לא יכול, הוא אז חש את כל החורבן וכל הערכים על פי הפסקה הקודמת. אנחנו יכולים להשלים את העניין המעשיים, המידותיים, הרוחניים, בתורה, בתורה נגלה, תורה נסתרת, הכל. הוא מרגיש את זה בתפילתו, כשהוא מתפלל הוא חש כמה הוא לא יכול להתפלל, כמה הוא לא יכול להיות משהו. הלא הוא מתעלה לחזון, ומה שהוא שומע בקול הזאת זה חיזיון חצי נבואי, אבל שם בחיזיון הנבואי שם הוא חש את כל הנזקים.
הוא לא רוצה, הרב עצמנו משווה פה את, הוא אומר חיסרון מכמה דרכים, הוא אומר א' ב' ג', זה לא כנגד שלושת הבחינות שהוא שמע?
לא, זה לא שלושת הבחינות שהוא שמע, זה כל זה היה ראשון. אחר כך זה היה ב', חייך וחיי ראשך לא בשעה זו אלא בכל יום ג' פעמים, זה ב', ואחר כך שלישי זה בכל שעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשיות. הבית הוא מצד עבודת הקורבנות, שמזה נמשך שלמות גדולה בעולם ושפע רב, ומצלו יתברך להטיב לבריאותה. וכל זמן שחסר הדבר המשלים, אין ההנהגה בשלמותה, שאין קורבנות העולם נפול. זה כנגד מה שהוא יגיד, בכל זמן שישראל נכנסים, לא, בכל יום ויום ג' פעמים. מה זה ג' פעמים? תמידים כנגד קורבנות, זאת אומרת תפילות כנגד תמידים תקנו. ג' החסרון השלישי זה כנגד שישראל נכנסים את הכנסיות ומדרשות ועונים יש מרבה. גם עובדת השם מדווח וידיעתו שהם דברים שנעשים אפילו חוץ למקדש ואינם תלויים בו, מכל מקום חוק נתן השם מדווח שעל ידי קדושת המקדש כל העבודות פועלות את פעולת שלמותן באופן יותר נכבד ואין ארוך. על כן נקרא בית המקדש בית תפילה, שאפילו התפילה שהיא נוהגת בכל מקום, לא דווקא אמורים מתפלל בית המקדש, בית המקדש במקום הקורבנות לכאורה, ומכל מקום זה נקרא בית תפילה. למה? כי זו הנקודה של התפילה, ביתי ותפילה יקרה לכל העמים. כי אפילו מה שמתפללים בכל הארץ ובכל העולם, שיש בית המקדש, התפילה היא משמעות אחרת, מתקבלת יותר במקום המקדש על ידי קדושתו ועל ידי קדושתו. ומזה נלמד לכל העבודות שאינן תלויות בו, לאו דווקא התפילה אלא גם שאר העבודות שאינן תלויות במקדש, שהשלמות היוצאת מהן על ידי קדושת המקדש גדולה ונכבדה יותר מהשלמות היוצאת מהן בלעדיו. כי מה שנפגע הכל, קיום המצוות והמידות והתפילות, לימוד התורה, הכל נפגע כתוצאה מחורבן בית המקדש. אבל עוד דבר גדול יש בחסד עליון יתברך שמו, שהרי באמת בחסד עליון זה מה שהסביר מקודם באותה הנהגה של שבגלל המנהיג הקדוש ברוך הוא את המציאות שחקק בחוקים המביאים את הברואים תכלית השלמות והטובה. וההנהגה הזאת שעכשיו היא מוסתרת, היא מקצפת, שהרי באמת בית המקדש שלמטה מכוון לעומת בית המקדש שלמעלה, כמו שכתוב לעולם זאת על ישראל, וכדירי חזר בשלי מנחות, שזאת זה מציין כנראה את בית מקדש של מעלה, לעולם זאת על ישראל. אם כן, צריך לומר שלעולם פועלות כל העבודות את חוק שלמותן כאילו בית המקדש בנוי. אם כך, בית המקדש תמיד קיים, והפעולות שבית המקדש, הערך המוסף שבית המקדש נותן, הוא תמיד, הם תמיד נמצאות. ערך המוסף תמיד פועל, הולך ומתווסף. אלא כיוון שבעולם הזה הוא חרב, בית המקדש בעולם יש, רק בעולם הזה אין. וכיוון שבעולם הזה הוא חרב, אז אי אפשר שיושפעו הטובות הנמשכות מזו השלמות לעולם הזה, ונשארות רק למעלה. אך כשיבוא זמן תשועת ישראל וישתכלל העולם בבית המקדש ויהיה ראוי לקבל שלמות עליון, אז יופיע השם יתברך בהדר גאון כל השלמות הנעשית מכוח כל המצוות והעבודות כולן, בערך שהן פועלות אם היה בית המקדש המכונו. אני חושב על פי הדברים האלה אולי אפשר ככה להבין את הפשט שאנחנו אומרים כל תפילת שבת, ואת מוסף יום השבת הזה, או מוסף יום ראש החודש הזה, עוד מוסף יום חג המצות הזה, בכלל אומר, עוד כל זה אנחנו נעשה ונקריא לפני חבר והכנסת הזה. אז העבודה פשוטה, לכאורה אומרים, מוסף יום השבת הזה, זאת אומרת, יש לנו מצווה להקריא מוסף בשבת. ונזכה לעתיד, כי בני בית המקדש, שיהיה שבת, אז נעשה את, את המצווה הזו. פירוש אחר, והוא עולה על פי מה שרב, הוא מתאים על פי מה שרב אומר פה. את מוסף יום השבת, אנחנו עכשיו בפרשת בו, אנחנו פרשת, איזה פרנה שלא יהיה, איפה שאתה נמצא, הזה. השבת שבו אנחנו נמצאים, את מוסף יום השבת הזה, נעשה ונקריב לפניך, ועבד עם מצוות רצוניך. יתגלה עם הגאולה העתידית, שהפעולה הנוכחית לא הלכה לאיבוד, והיא עוד תתגלה בשפעה לעתיד לבוא. כי באמת, באמת, את מוסף יום השבת הזה אנחנו מקריבים, רק הוא לא יורד עלינו בעולם הזה, אבל סמכנו כמות היא ניתן לשנות עלינו, רואה כי תתגלה השמחה האלוקית, יהיה במקביל לכל שנות היא ניתנו. כל השנים שבהם היא ניתנו, במקביל תופיע השמחה. כי כל הצער, זה בעצמו יהיה גורם השמחה. זה בעצמו יהיה, כל פרטי הצער, הם בעצמם יתגלו כחלק מהופעת השמחה. והנה, אף על פי שבדברים העליונים, השלמות מתווספת, מכל מקום אין זה גמר התכלית. אז נו, אז יפה מאוד שבאמת בבית מקדש של מעלה במצד העליוניות הכל פועל, הכל נופל, אבל אף על פי שבדברים העליונים השלמות מתווספת מכל מקום אין זה גמר התכלית. אז יפה מאוד שבבית המקדש של מעלה יש קורבנות ויש תפילות והיחידי סגולה הם בהשגות העליונות שלהם, אבל אנחנו לא מרגישים את זה כלום. וזה לא השלמות אפילו לא של בית מקדש של מעלה, כי שלמות הנשמה זה מה שהיא מחיה את הגוף. רק הנשמה היא מתווספת בערכי הפנימיים, אבל היא לא מתגלית, זה לא עניין. כי אם כשיושפעו כל אלה למטה, למקום הגורמים, זו השלמות. זאת אומרת, הפעולות שלנו למטה גורמים את השלמויות למעלה, והשלמות למעלה תופיע במילואה שיוחש אצל הגורמים למטה את השלמות, את השלמות שלמעלה. ונמצא שגם מצד הדברים העליונים עצמם ומיוחסים מצד מעלתם לא יתעלה ביותר, גם כן אין זה התכלית העיקרית. פה במשפטים האלה הוא מכין את הסיפה שהקדוש ברוך הוא יגיד אשרי, זה מצד השלמות שלמעלה, אבל אוי לו, מה לו לאב שהגלה את בניו לבין עמדי כוחזיות. אבל מצד מצבן של ישראל הדבר רב אמר מאוד, שכל אלה הגדולות מוכנים להם והם נתונים בחרפה ופשלות בעוונות הרבים, וזה כנראה מקביל לאוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ועכשיו הוא אומר, עד כאן הוא הסביר את הכין את הרקע, עכשיו הוא מתרגם את כל זה למושגים כמו שזה כתוב. וכל העניינים התבררו לרבי יוסי במראה הזה, והוא שכשעמד להתפלל הוא חוק שלמות קדושתו עלה למעלה גדולה ואולה לו לפי ערך חסידים הראשונים מתפילתם, שבזמן התפילה זה היה חצי נבואה. אז פה הוא אדרבה, מדבקות תפילתו אז הוא חש את המדרגות שהוא לא יכול להשיג, והמדרגות שהוא לא יכול להשיג זה מתראה לו כחזון. וכחוק שלמות קדושתו עלה למעלה גדולה ראויה לו כפי ערך החסדים השנים תפילה. אני חושב, אתם יודעים בסוף התפילה מה המשפט האחרון שאנחנו אומרים, עצרו לפניך השם את מולדתנו ובנה את המדש מרבה ימינו ונחקים את תורתך ושם ומתך בהיראה כמי עולם שם את המונות. ככה שאנחנו צועדים לאחור, כי אתם יודעים, כל עוד אנחנו בתפילה, אנחנו בתפילה, יוצאים לתפילה, הולכים לאחור, קדש ברוך הוא באמת לא נעיק, ככה לכלכתי לפניך בדקות האחרונות בכל הקשקושים וזה וזה. אז יהי רצון שתבנה את המדש מרבה ימינו ותן חכנו לתורתך, ושם אז כבר נוכל לבדות כמו שצריך, שם נעבודך בירת מעולם צריך מיומנויות, ומה נעשה? אין בית מידע, שזה הצורה של התפילה שלנו. התנצלות זאת שלום איתו. וגם הסיום, ורבל השם ינחת יהודה ושלם, כי מעולם צריך בדמוניות, כל מקום הקדוש יש ברוך הוא. התפללתי כמו שכתוב, כאן תפילה בלא כוונה כגוף ולא נשמה, הקריבהו לפחתך הירצך או היסף עניך. מה זה אתה מקריב נבלה לקדוש ברוך הוא? זה תפילה, זה צורה, זה אז אתה עוד מילה תתנצלות אחורה, תראה, לא נבלה שמתי שמח. ויש קורבנות והם לא מאחל, יש מי שאין לו, הוא עני, ואין אני אלא בדעת, ואין אני אלא בדעת, ואני אני, ואני הוא לא, אין לו כסף להביא קורבן מן החי, אבל הוא מביא מנחה מן הצומח. אין בזה נשמה בצומח, ומכל מקום זרבה לה של מנחה שזרה בישראל כי העולם שני כנראה רדוח מנחת אני. זה בכל מקום מה שהבאתי פה זה לא קורבן, אבל זה מנחה. וארבה להשם מנחה דיולי אבו שלן כנעולם שני כנעוניות, שאז היו מקריבים פרים, תיטב להשם לישור פר מקרים מפריף. כל פעמים זה גם משלים את ההתנצלות ובזאת אז כן, אז כל העניינים התבררו לרבי יוסי מראה הזה, והוא כשעמד להתפלל בחוק שלמות קדושתו על המעלה הגדולה ראויה לו כפי ערך הצדים הראשונים בתפילתם, שמע בת קול והשיג על ידי זה כמה גדול חסרון השלמות בהנהגה על ידי הגלות. עד רבה, ככל שהתעלה למעלה יותר עליונה, שם הוא מרגיש כמה הוא חסום יותר, ואז הוא חש את מלוא צער הגלות, את מלוא צער השמיים, צער השכינה. כן, אז הוא חש את הכל בבת אחת, זה כמו הגילוי הזה של המאגי בית יוסף. אם הייתם יודעים חבור הקדיש, הייתם יודעים את הצער שיש לי, לא הייתם מחייכים בחיים שלכם. וכולנו שמענו את קולה שהיא כמו בוכה ומתחנן לפנינו, פרצנו כולם בבכי. זו התעלות רוחנית כזאת, היו שם בגילוי נשמתי כזה, המאגי הדביק אותם בתחושה הרוחנית הזאת, שם הם שומעים את צער השכינה. ايه נשמה בת קול והשיג על ידי זה כמה גדול חיסרון השלמות בנגע על ידי הגלות, שזו השלמות שהשיג אינה בערך מה שראוי לו על ידי קדושת המקדש שהוא בנוי בקדושת ישראל שהם במקומה לכן הוא ודאי נכנס לחובה של חובת ירושלים, כי לשם הוא נכנס, לשם הוא מתפלל. הוא ודאי מתפלל, איפה הוא מתפלל? טוב, זה קצת כל החלק הזה הרב לא הסביר.
את הגלות הוא מרגיש חסרון בית המקדש, חורבן, חורבות ירושלים.
אבל למה אסור להיכנס? חבל שהרב לא מסביר את זה, למה אסור להיכנס לזה? היית צריך בדרך, למה לא להיכנס? ייתכן, אתם יודעים מה אני חושב? פתאום, שאולי הרב חושב שהחצי הראשון הוא חלק הלכתי, ומה שאין יעקב הכניס את זה פה, כי יש דבר כזה שהגמרא רוצה להגיד דין הלכתי ועוברת להגדה. אז עכשיו שאין יעקב, הוא לא יכול להעביר את החצי השני, אז הוא יגיד כל הסיפור. אבל מה שלמדתי באותה שעה זה צד הלכתי, זה לא הנושא העיקרי. ואחר כך על רקע על הצדדים ההלכתי, והגמרא אומר מפורש, מפני המפולת, מפני חשד, מפולת מזיקים. אולי זה הוא יסביר את זה. הוא יסביר את זה פה בהמשך. טוב, אז אני לא רוצה לעשות. טוב, הלאה. מה נעשה? אני מבחינתי יש לי זמן להמשיך, אבל אני לא רוצה לכם את הסדר. אתם רוצים לעצור פה באמצע, נמשיך בפעם הבאה. עם רותם. איך נעצור? נתקח עוד 10 דקות לך. כל הלמים ידברו לו, יוסי מאומר, והוא שכשעמד להתפלל ובחוק שלמות קדושתו עליהן המעלה גדולה ראויה לו כפי ערך חסידים הראשונים לתפילתם, שמע בת קול והשיג על ידי זה כמה גדול חסרון השלמות בהנהגה על ידי הגלות הזו, הגלות שזו השלמות שהשיג, שזו השלמות שהשיג אינה בערך מה שראוי לו על ידי קדושת המקדש, כי הוא בנוי קדושת ישראל שהם במקומה, וגם אינו יכול, אי אפשר לו לפעול בשלמותו בעולם, כי יחידי סגולה הם נמצאים במלוא מעלתם, אז כמו דניאל יכול לפעול על כל העולם כולו הרבה יותר מכל חכמי אומות העולם. ואמר לו אליהו, הוא לא הסביר בכלל מה זה אליהו.
אולי כי הוא מונה את הזכויות של ישראל, אז כמו הזכויות שמתפסות למעלה, אז לעתיד לבוא עם...
טוב, אבל עדיין, מה זה אליהו? טוב, אז פה הוא לא מסביר. יש איזה מקום שהרב אומר שאליהו זה הדאגה העמוקה למעמד כלל ישראל. זה נקרא אליהו. או גילוי אליהו. ויתכן גם פה, מה זה בא אליהו עומד לו על הפתח. יש לו הפתח של הקשר של החורבה מחורבות ירושלים, חורבן ירושלים, שזה התודעה והשטרה ששם נמצא רבי יוסי. ועל הפתח מתעוררת הדאגה למצב האומה, והיא זאת שמשכילה אותו ובררת לו את שלושת הדברים האלה. אמר לאליהו שלא בשעה זו בלבד אומרת כך, פירוש אין היעדר השלמות מורגש רק על ידי אנשי מעלה כמוך בערכך בשעה רוממה זאת, לא רק בזה זה נפגע, כי אם בכל יום 3 פעמים שהוא בזמני התפילות שנתקלו כנגד קורבנות, ניכר מאוד היעדר השלמות שבא לעולם על ידי חיסרון הקורבנות והעבודה ממש. ולא עוד, לאו דווקא חיסרון הקורבנות שהם תלויים בעצם בבית המקדש, אלא אפילו בכל שעה שישראל נכנסים לבית כנסיות ובתי מדרשות ואומרים יש מרבם ברך, שעבודות וכינוסים כאלה אינם תלויים בבית המקדש. זאת אומרת, כל הערכים ועילוי האיכויות של עם ישראל בכל מדרגותיהם עד היותר עליונות, מכל מקום מחמת חסרון השלמות של בית המקדש אינם פועלים כלל את פעולתם, כעניין שראוי לפעול על ידי קדושת המקדש. זה פוגע בכל, בעבודת המידות, בעבודת המצוות, בעבודת התורה. כל ספרת החיים היא כולה נפולה בכל ערכם, כל הזמן יוצא מחורבן בית המקדש. אבל כל החורבן הזה באיכות ובהשפעה של חיבי הסגולה, במשמעות התפילה, במשמעות האמונה, במשמעות תיקון המידות, במשמעות המצוות המעשיות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, הכל נופל. אבל כל זה הוא רק שנו נשפע למטה בהנהגת עולם הזה, כלומר בתודעות, במילוי הנפש, ברורות הרוח, בתובנות שמתעורבות בנפשות, שום דבר לא משתנה. אתה מניח תליונו ונפתלים, זה הכל כמעט אותו דבר. שומר שבת, אתה שומר שבת, בקושי יש את זה, וזה הכל בתוצאה לחורבן בית המקדש. אבל באמת זה רק ברמת ההרגשה והתודעות שלה, מפני שירדה הנהגת העולם הזה עד שאינה ראויה לקדושה העליונה ושלמות גדולה כזאת. כל כך נשפלנו שכל התובנות, ההרגשות, האינסטינקטים, הכל הכל קהה נפגם עד שלא מרגישים כלום. אבל בנהגה נעלמת השלמות מתרבה, ברצינות העליונה, בהבנת, בהבנה ערכית, שם יש הבדל גדול, אם אתה מניח תפילים או לא מניח תפילים, מבחינה אינטלקטואלית אפשר להסביר את זה, יש שם עוד לחוש את זה, אבל להסביר אפשר למעמיקי שכל, ושם בהנהגה נעלמת השלמות מתרבה. זה סוד שהקדוש ברוך הוא מנענע בראשו כביכול, זה נקרא הנהגה נעלמת הראש, שהנהגתו הנראית לנו הוא הגוף, ושם הוא לא מנעניה, והעליונה ממנה, ההנהגה העליונה הנסתרת היא הראש, מקום המחשבה שהוא גנוז וסתום מאיתנו, ושם בספרות העליונות עוז וחדווה במקומו. אומר אשרי המלך שמקלפים אותו, ובתו כך יש ערך ויש תוספת, יש אידיאל ויש צדק ויש טוב בכל, בכל, בכדי הסגולה, בתפילות, בקיום המצוות, במידות, בתורה, הכל. זה משלים מאוד את המציאות, שבחסדו יתברך הוא מעלה את העבודות כאילו היו נעשות בית המקדש, כי מבחינת העיקרון העליון כאילו אין הבדל בחורבת בית המקדש, כי בבית מקדש של אש למעלה נעשות העבודות, אלא שאי אפשר שירדו למטה ונשארו כל אלה למעלה עד זמן הישועה, שקדוש ברוך הוא עתיד למור פתחי לי, אחותי ראיתי ומתי תמתי שבושיני מנשתל קבוצותי רסיסי לילה. והנה פירוש הרב לפסוק בשיר השירים, צריך לרשום את זה. מה זה? לעתיד לבוא, אז היא תפתח לו אחותו ראיתו ינותו תמתו, ומה זה ראשו נמלטל קבוצותיו רסיסי לילה? אלה הם חלקי העבודה שנעשה בזמן הגלות שנמשל ללילה, אבל ראשו נתמלא בטל, רסיסי טל, רסיסי לילה, רסיסי השלמות הבאה למעלה, ונשארו שם מכוח הגלות שאי אפשר לרדת למטה. בגלל גלות זה לא מוכש, אבל נצבר באיזה מאגר עליון של חיות, של נשמת הנשמה, של כל היש, ששם אנרגיית קדושה ועוצמות חיים אדירות נצברות, ולעתיד לבוא כולם ישפו. ואמר לעומת השלמות העליונה שאם כל זה אין סגמר תכליתה, למרות שהוא נענע בראשו, אבל מכל מקום זה לא התכלית, זה לא המצב המלא, כיוון שאין הבנים נהנים עדיין ממנו. אז הוא אומר מה לו לאב שנשיג לה את בנם, אך לעומת הבנים עצמם שהם נטורים בצרה גדולה ובאוצרם צפונות טובות רמות וגדולות כאלה, אמר אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם שהוא מלא כל טוב. וכיוון שכל זה הוא נגד חוק ההנהגה, וזה מה שכל זה, זה צער גדול, אבל הצער הוא בעצמו סמכנו כמותים איתנו, הצער הוא בעצמו מבטיח שזה לא יחזיק מעמד, ובהכרח שלסוף תהיה שמחה. אם כן ודאי יעבור החולי ואסור הצער, והשולחן יהיה מוכן לבנים, והם יחלו ויתנגו מטובו. וזה החזון שהוא רוצה להגיד, כל מי שמצטער על חורבן ירושלים יזכה וירד בבניינה, כי עצם הצער זה הקישור הנפשי למעלות החסרות.
זה החורבה של כל מי שמקים חורבה אחת מחורבות ירושלים, כאילו בנה ירושלים, כאילו בנה, או נזכה שתיבנה ירושלים, או כאילו בנה
ירושלים.
זה נכון, זה נכון, כאילו בנה חורמה מחורות ירושלים. כל בני חורמה מחורות ירושלים.
יש שיבנה, תיבנה בירה.
בנה בפועל, בנה.
כל הבונה חורבה מחורבות ירושלים זוכה ובנה חורבה מחורבות ירושלים.